עם השם נעשה ונצליח. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי.
תודה.
בסדר? הרב תופס את דמת ביד, תופס את זה. אולי הרב יכול לתת ביד? כן, מחילה.
וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. חיפשתי אותך כשנכנסתי. אז אנחנו קוראים השבוע את פרשת בלק. כולם עוד מהבית ספר למדו שבאו האומות ואמרו, בטח עם ישראל מצליח, עם ישראל מיוחד, אבל למה? יש להם נביאים, יש להם קדושים. יש להם נביאים, אבל אנחנו אין לנו נביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נביא לכם גם נביא. הביא להם את בלעם. ויאמר מואב אל זקני מדיין. רש"י פה מספר, אומר, איך יכול להיות שמואב הלך לדבר עם זקני מדיין? הרי היה שנאה תאומית ביניהם, שנאה תאומית. איך יכול להיות שפתאום מדיין מדברים עם מואב? אומר, מיראתן של ישראל עשו שלום. כשיש שונא משותף, אז גמרנו, עושים שלום. תראה היום הממשלה שלנו, שם רחם, יש להם שונא אחד, עשו שלום, יאו, לא שכחו, לא שמאל, לא ימין, לא שום דבר, גמרנו. למה? יש שונא. אז עשה מדיין, עשו שלום עם מואב. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? שואל רש"י. כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו, מנהיגם של אלו במדיין יתגדל. בוא נשאל אותו מה יש לו לומר. או מה זה, כשיש שנאה פחדים מעם ישראל, הולכים לבדוק אצל השונאים הכי גדולים שלהם, בוא נראה איך אנחנו יכולים להתגבר על עם ישראל. הפסוק אומר, תורה קדושה אומרת, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. מה זה מלך למואב בעת ההיא? אומר, תדע, תמיד כתוב, איך כתוב שם, מלך סיחון, מלך האמורי, לא כתוב בן מי היה, מה זה פה, מי שברח? מה זה משנה עכשיו מי היה אבא שלו? בלק בן ציפור, מה זה משנה מי היה אבא שלו? מה זה פה מי שברח? השכבה עושה לו? מה צריך להגיד? אומר, בלק היה בסך הכל בן ציפור, לא היה אבא שלו מלך, אפילו שש מנדטים לא היה לו, אבל הוא עשה כל מיני תחבולות ושקרים ורמאויות ונוכלויות עד שנהיה מלך. זה בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. הלך נהיה מלך, עשה כל מה שעשה. טוב, אמר בלק, אנחנו צריכים לדעת איך להתגבר. מה עושים? יש לנו נביא בלעם, וכל הפסטורה שלנו, הפרשה שלנו מספרת איך הסתדרו עם הנביא הזה, ואיך הקדוש ברוך הוא שם להם רגליים, לא הלך להם בשום מקום. שיעור הזה אני רוצה לדבר קצת על מיסטיקה. בלעם היה נביא, אבל בלעם התורה נותנת לו את התואר נביא, והתורה נתנה את הגושפנקה, את החותמת, את האישור שבאמת הוא ראוי להיות נביא. האם בימינו יש לנו נביאים? האם בימינו, אתם יודעים, שמעתי, היה ביום העצמאות, הדליקו משואות. אחד מהמדליקי המשואות היה יהודי ירא שמיים, תימני בן 102. אשרי ואשרי חלקו, ברך את התלמידי החכמים, ברך את התורה, פשרה. אבל עם ישראל לא יודע למה. הבן שלו מספר שלמחרת בבוקר חנות התבלינים, יש לו חנות תבלינים לזקן הזה, היה תור ארוך מחוץ לחנות שבאו לבקש ברכה. בואו לבקש ברכה. עם ישראל מחפש מיסטיקה. יש במדרש מפורש. המדרש אומר שבדור האחרון כבר לא יעניין אותם כלום חוץ מסגולות. זהו. עם סגולות. עם ברכות. מה ברכות? תלך תעבוד קשה. תלמד את התורה הקדושה. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יהיה לך הכל בסדר. לא. חייבים לעשות מהר, ברכה מזה, ברכה מההוא. הרב אמר לי פעם, הוא לא מסוגל היום ללכת לחנות. הוא בא לחנות לקנות את העוף, את הבשר, מה שצריך לשבת, אנשים לא נותנים לו מנוחה. הרב ברכה, הרב ברכה, הרב ברכה, הרב ברכה, הרב ברכה, הרב ברכה. יום אחד אמר לי מישהו, תשמע יא חביבי, אשתי שלחה אותי לקנות בשר. בגלל שאני אתן לך ברכה, אני אשכח מה היא ביקשה. עזוב אותי.
מיכה, כזה צריך לקחת ברכה.
מגדול
הדור, כזה צריך לקחת, לא מכל אחד.
ברור. אמת, אבל הדור שלנו, אנשים במקום לתקן את המעשים רצים לקבל ברכות, עומדים מאחורי התבלינים, רוצים ברכה, רוצים ברכות. לצערי כל יום שעובר אנחנו שומעים על עוד בעל רוח הקודש, עוד אחד שהוא אליהו הנביא, והשלישי הוא המשיח. ברוך השם, אז זה שהמשיח עושים לו ככה וממשיכים הלאה, אבל הוא שבעל רוח הקודש מתחילים לחכות לו בתור. ואני רוצה ללמוד איתכם היום מה זה המושג הזה בכלל של רוח הקודש, והאם זה נכון לתת אמון בכל מיני בעלי רוח הקודש למיניהם. לצערנו המושג של רוח הקודש נהיה מאוד זול, ולא רק שנהיה מאוד זול, אנחנו רואים בעיניים הבשרניות שלנו אנשים שכביכול מספרים על עצמם דברים כאלה שמגיעים עד לעבירות הכי חמורות שיש. ואנחנו רוצים קצת לדבר על המושג הזה שזה הד, אנחנו רוצים קצת לדבר על המושג הזה כדי להבין מה אנחנו מדברים. אז יש לנו גמרא, גמרא מפורשת בסוטה דף ממחת עמוד ב'. הגמרא אומרת כך, תנו רבנן, מי שמתו חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. אחרי שמתו שלושת הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. וכל הפרשנים אומרים, מה קרה? למה? למה נסתלקה רוח הקודש? למה לא מגיע לעם ישראל עוד רוח הקודש? יש אומרים שמאותו הדור לא היו ראויים עם ישראל שתשרה בתוכם רוח הקודש. כך מובא בספר חסידים בפרשנים למטה. אבל יש, הגאון מווילנה כותב, שעד בית שני היה להם שם ניסיון מאוד גדול של עבודה זרה, והיו צריכים הנביאים לדבר עם עם ישראל להוכיחם ולהסיתם שלא יעברו עבודה זרה. אבל בבית שני, אחרי שנחרב בית שני, נשחט יצר הרע של עבודה זרה, ושוב לא היו צריכים את נביאי השם כדי להוכיח את עם ישראל על מעשה. כך כותב הגאון מווילנה בסדר העולם פרק למד, שזה הסיבה שלכן לא היה צריך יותר נביא. ובספר חסידים אומר, אני אגיד לך יותר מזה, הקדוש ברוך הוא ברת העולם, הוא ידע מלכתחילה בדיוק מה צריך עד סוף כל הדורות. כל הקדוש ברוך הוא יודע עד סוף כל הדורות מה יקרה עד ביאת המשיח ואחרי. כל הנבואות האלה כבר נמצאות בתוך כ"ד ספרי הנביאים, ולכן לא היה צורך לחזור ולהביא נביאים. כך כותב בספר חסידים, שזו הסיבה שפסקה. אם אנחנו אומרים, כמו שכתוב כאן בגמרא, שנסתלקה רוח הקודש, לכאורה הכל פשוט, אין רוח הקודש. נגמר. היה על חגי זכריה ומלאכי. הבעיה היא שיש גמרות מפורשות. הגמרא בעירובין דף סמך ד' עמוד ב', הגמרא בנדרים דף נ' עמוד ב', הגמרא מספרת סיפורים על תנאים אחרי חגי זכריה ומלאכי, שהם אמרו דברים ברוח הקודש. מה נגיד על זה? גם בירושלמי כך כתוב, גם במדרש בפסיקת רב כהנא מובא על תנאים שהם מדברים ברוח הקודש. מה נגיד על זה? מה נגיד על זה? יש גמרא, הגמרא במבט הדף י"ב עמוד ב', הגאון דברי חיים מצאנז מביא את הגמרא הזאת כראיה. הגמרא אומרת, אמר אבי אבדימידי מן חיפה, הוא עד היום קבור בחיפה, היה חיפה זכתה שהיה לתנא אחד, אבי אבדימידי מן חיפה, קבור בית הקברות הישן. אבי אבדימידי מן חיפה אמר, מיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. הגמרא אומר, מיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. כותב הרמב"ן במקום, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך חוכמה לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. כך כותב הרמב"ן הקדוש. אומר הרמב"ן, נבואה אין, חזון אין, אבל עדיין נשאר לחכמים את החוכמה הגדולה שיש ברוח הקודש, והם יודעים את האמת. כך כותב הרמב"ן. אומר הגאון דברי חיים מצאנז, הנה אנחנו רואים גמרא, אם הרמב"ן מפרש כך את הגמרא, שמה ניתן לחכמים? רוח הקודש. אז אם יש רוח הקודש, למה הגמרא אמרה בירובין בסוטה ממחד שהסתלקה? כך שואל דברי חיים. הגמרא במסכת עבודה זרה דף כף עמוד ב', הגמרא אומרת, את כל המדרגות שבן אדם צריך לעשות עד שמגיע למדרגה הגבוהה ביותר. תורה, בן אדם שלומד תורה, אומרת הגמרא רבי פנחס בן יאיר, מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה לידי ענווה, יפה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, ויראת חטא לידי חסידות, וחסידות לידי רוח הקודש. אתם יודעים מי חיבר ספר על על המידות האלה של רבי פנחס בן יאיר? הרמח"ל הקדוש ופסילת ישרים. כל עולם הישיבות לומד את הספר מסילת ישרים. מסילת ישרים זה ספר שהתחבר כדי ללמד את בני יהודה קשת, ללמד את בני התורה איך לגדול. אתה מתחיל מלמטה ואתה מגיע לאט 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 למדרגות, לרום המעלה. עכשיו אני שואל אתכם, אומר הרמח"ל, תשב תלמד מסילת ישרים, והוא מסביר, תגיע לאט לאט, אז מגיע לרוח הקודש. יש רוח הקודש או אין? יש רוח הקודש, אמרת שהסתלקה, למה? מה אומר פה? עוד יותר אני אגיד לכם, אתם נמצאים כאן בשיעור, אתם קבועים כאן הרבה יותר טוב ממני, ואתם יודעים את דעתו של מורנו ורבנו שליטה. אתם ראיתם גם את המחזורים כל ציון, הייתם מכירים, נכון? במחזור כל ציון באיה לראש השנה ובכיפור, כמובן שם ציטוט משער הכוונות, משער הקדושה של רבנו חיים ויטל, שהוא כותב שם שבשעה שאומרים איה בראש השנה וביום הכיפורים, יבקש אחד משלושה דברים: עושר, מה ו
ילדים,
הכי חשוב, בנים צדיקים. בנים צדיקים זה הכי חשוב, הכי חשוב. הוא אומר, תבקש אחד משלושה דברים: עושר, בנים צדיקים ורוח הקודש. אז רבינו חיים ויטל אומר, אתה יכול לבקש רוח הקודש. בשביל מה תבקש רוח הקודש? אין היום רוח הקודש, אמרנו שנסתלקה. למה אתה מבקש? רבינו חיים ויטל עצמו כותב בשערי קדושה, מה שאמרתי מקודם זה בשער הכוונות, שערי קדושה הוא כותב, והנה באוזנינו שמענו ובעינינו ראינו יחידי סגולה שהשיגו למדרגת רוח הקודש בזמננו, והיו מגידים עתידות, ובהם בעלי חוכמה שלא נתגלו בדורות שקדמו לנו. אז רבנו חיים ויטל מספר בעצמו שהיה בדור שלו קדושי עליון גדולים שלא זכו בדור שלפניו שיהיו כמוהם, ואותם קדושים היו יודעים עתידות, יודעים דברים גדולים. אז יש רוח הקודש היום, אמרנו שנסתרקה. רבנו חיים ויטל הרגיש בזה. רבנו חיים ויטל כותב כך: ואין זה כיוונו רבותינו, כי אחר חגי זכריה ומלאכי פסקה נבואה ונשתייר רוח הקודש. גם נבואה היא נקראת רוח הקודש. גם הנביאים שהתנבאו, הם התנבאו ברוח הקודש. כשהגמרא אומרת פסקה רוח הקודש, נסתלקה רוח הקודש אחרי חגי זכריה ומלאכי, מה פירוש? נסתלקה הנבואה, אבל נשאר רוח הקודש.
זה לא אותה רמה?
או, יופי, רגע, כבר אתה יפה, שואל שאלה טובה. מיד אנחנו נענה לשאלה שלך. יש שוט בית שלמה, גאון גדול, וקראו לו הגאון רבי שלמה דרימר, ענק שבענקי. הוא אומר, יש לי ראיה, ראיה ברורה למה שאומר רבנו חיים ויטל. למה? הגמרא אומרת ביומא דף כ"א עמוד ב', למדנו את זה לפני כמה חודשים בדף היומי, שבמקדש שני היה חסר חמישה דברים שלא היו במקדש ראשון. מה הם היו החמישה דברים? אומרת הגמרא, איך? ארון, כפורת וקרובים, ארון, כפורת וקרובים, אש, שכינה, רוח הקודש ואורים ותומים. שואל הבית שלמה, לכאורה רוח הקודש ואורים ותומים הולך ביחד, כי אם אין רוח הקודש, אין אורים ותומים. אז מה הגמרא אומרת? היה רק ארבעה שהסתלקו, כי אם אין רוח הקודש, אין אורים ותומים. אומר בית שלמה, זה מה שאומר, יש רוח הקודש, זה נבואה, הנבואה הסתלקה, אבל הרוח הקודש כפשוטה לא הסתלקה. זאת אומרת, יש לנו גם הנבואה באה ממקום רוח הקודש, יש לנו דרגות ורמות. אז נכון, נבואה שהיא באה מכוח רוח הקודש הסתלקה, אבל עדיין נשאר רוח הקודש. זאת אומרת, רוח הקודש האמיתית, הקדושה, לא הסתלקה.
זאת אומרת, זה כמו שהרב אומר, עד סוף כל הדורות ככה?
לכאורה, לא שמענו שהסתלק. אולי, ואנחנו כליד ביאת המשיח, אנחנו כבר לקראת סיום, זהו. אולי אנחנו נשמע שבסוף, בסוף, בסוף זה יגמר. לא יודע, אבל בעיקרון כן. אומר רבנו מאיר בן גבאי, שמעת עליו? הרב מביא אותו בספרים שלו המון. יש לו ספר שנקרא עבודת הקודש, קודש קודשים, קובע ענק. הוא כותב, היה נבואה, והמדרגה הרביעית למטה ממנה, הרבה ממדרגת רוח הקודש, היא מדרגה הנקראת בת קול. הוא אומר, היה מלא מדרגות, היה נבואה, דחת, דחת, עד שהגענו מדרגה הרביעית שהיא רחוקה ממנה הרבה, והיא נקראת בת קול. אומר רבנו מאיר בן גבאי, והיא שנשתמשו בה החסידים הגדולים לאחר שהסתלקה רוח הקודש מישראל. זה הבת קול. לכן הגמרא אומרת בסוטה, הגמרא מספרת סיפור, פעם אחת היו מסובין בעליית בית גודיה ביריחו. ובת בת קול מן השמיים ואמרה להם, יש בכם אחד שראוי שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך. מיד נתנו עיניהם בהלל הזקן. הנה, הנה, בת קול הזאת, אומר רבנו מאיר בן גבאי, היא רוח הקודש, אבל זו רמה פחותה מהרוח הקודש שדיברו עליה בזמן חגי זכריה ומלאכי. עדיין יש את זה שהיא בת קול. רבי מאיר בן גבאי שם ממשיך בעריכות גדולה מאוד, והוא מסביר שבזמן שהיה בית המקדש קיים, או לפני שעוד היה חגי זכריה ומלאכי, היה אור גדול בעולם, והאור הזה היה משפיע שפע, ומי שככל שהיה יותר צדיק היה זוכה לקבל יותר מהאור, ואז ממילא היה לו אפשרות להשפיע נבואה. ככל שירדנו, ככל שאנחנו יורדים, וכשבית המקדש נחרב ואז הסתלקו חמישה דברים הללו, הסתלק האור הזה, ולכן כבר אין אפשרות להשפיע את האור ההוא שהיה בזמן שהיה בית המקדש קיים. ככה מסביר רבנו מאיר בן גבאי. היה, יש שני שאלות ותשובות, שני שוטים, ספרי שוט, שכותבים על מעשה שהיה בזמנם בחריפות גדולה מאוד. היה איזה טיפש אחד מלמד בבית ספר, שהוא אמר להם בכיתה לילדים שאור החיים הקדוש לא היה בעל רוח הקודש, ולא יכול להיות שהספר שלו נכתב ברוח הקודש. הדברי חיים מצאנז כעס עליו כעס גדול, ובאו לשאול את הדברי חיים מצאנז ועוד חכם האם לפטר אותו, ואם לפטר אותו האם צריך לתת לו פיצוי. אתה מפטר מלמד, הוא רוצה כסף, למה פיתרת אותו במצע שנה? אז הוא כותב בחומרה גדולה, בחריפות גדולה, דברי חיים מצאנז. הוא אומר כך, ודאי בעל אור החיים הקדוש חיבר ספרו ברוח הקודש, אך לא הוא לבדו, רק כל מחבר ספר, ואפילו בדורנו, אם הוא ראוי לכך, חיבר ספרו ברוח הקודש, היינו שהסכים בחוכמתו לאמיתה של תורה. אומר האורח דברי חיים מצאנז, מה פירוש רוח הקודש? מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה כשבן אדם לומד תורה והוא ראוי לכך, משמיים מכוונים אותו לאמיתה של תורה. משמיים מכוונים אותו לדבר וללמוד בצורה הכי נכונה וישרה שיש. זה הפירוש רוח הקודש. הפירוש רוח הקודש, אומר האור החיים הקדוש, דברי חיים מצאנז, זה שהאור החיים הקדוש קיבל אישור משמיים שהתורה שלו היא תורת אמת. זה הפירוש רוח הקודש. אני מצאתי לזה משהו מאוד מעניין. תניה, ספר התניה, תשמעו מה הוא כותב. יש לו ספר שנקרא איגרת הקודש. הוא אומר, מכאן תוכחה מגולה. הוא אומר, אתם חושבים, אתם הולכים לשאול עתידות אצל החכמים. ממתי הולכים לשאול עתידות? ממתי הולכים לשאול עצות? מה הוא השתמש ברוח, בקדושה שלו, בשביל לענות לך דברים פשוטים? באמת, כל ענייני אדם, לבד מדברי תורה ויראת שמיים, אינם מושגים רק בנבואה, ולא לחכמים לכם. תורה, רוח הקודש, הזכות, זה משהו שנותן כוח בתורה הקדושה, לא בדברים אחרים. לא משתמשים מדי לדברים אחרים. לא לספר לנו סיפורים. זה מיועד בשביל מה? בשביל לתת לנו את ההבנה האמיתית בתורה הקדושה. זה משתמשים בדברים האלה. לא בשביל לתת עצות, תעשה כך, תעשה כך, תלך פה, תעשה עסקים פה. זה לא רוח הקודש. וזה לא משתמשים ברוח הקודש. כך כותב בספר התניה. אז מה זה בכלל רוח הקודש? מה זה? אנחנו מדברים רוח הקודש. מה זה? אני מצאתי היום בבוקר מציאה גדולה מאוד. רבנו אברהם אזולאי. מזכירים אותו פה המון. איזה ספר יש לו? חסד לאברהם. שם בפרק ד' מעיין כפבב. הוא מסביר כך. הנשמה מצד עצמה יכולה לדעת כל מה שהיא במציאות. כל בן אדם יש לו נשמה. הנשמה יכולה לדעת כל מה שיקרה במציאות. אל תתמע מזה, אומר רבנו אברהם אזולאי, כי אלו אפילו השדים יודעים הנעשה בקצווי ארץ, על שהם קצת רוחניות. לשדים יש טיפ טיפה רוחניות, והם יודעים מה שקורה בכל העולם כולו, ולכן נשאלים מהם עתידות. הולכים לשדים ושואלים מהם עתידות, והם עונים דברים שהם יודעים. כך אומר רבי אברהם אזולאי. אומר רבי אברהם אזולאי, אבל למה לפעמים הם פקששים? למה לפעמים הם לא אומרים דברי אמת? אומר, מחמת שהם מחסבים ומתלוצצים בבני אדם, מפני שהם מצד הכזב והחיצונים. הם לא הצד של הסתרה הקדושה, הם מצד החיצונים, לכן הם לפעמים מתלוצצים בבני אדם. אבל השדים יודעים. אז הוא אומר, אם השדים יודעים, איזה סיבה יש שהנשמה לא תדע? נו, אז אם השמה יודעת, אז לכל אדם יש נשמה. הוא אומר, בן אדם מכיר את הגוף שלו. היום בכלל, תלך, תעשה אולטרסאונד, תעשה CT, תעשה MRI, אתה יודע כל דבר שיש לך בגוף. הכל. כל האיברים, כל הגידים, כל השרירים, הכל יודעים. אז הוא אומר, למה שהנשמה לא תדע מעבר? למה שהנשמה לא תדע מה יקרה עם אותו אדם בהמשך? מסביר, אבל הנשמה שהיא דבוקה ברוחניות היא יכולה לדעת. הצדיקים אשר נשמתם בלתי תתלבש בחומר, רק שהשתנה נשמתם לרוחניות השואבת משורש רוחניות, היא יכולה לדעת. אנחנו בני אדם שקשורים עם הגשמיות בצורה מאוד קשה, אז אנחנו לא זוכים לדעת, אנחנו לא יכולים לראות מעבר למה שאנחנו רואים באותו רגע. אבל ככל שאנחנו נהיה קדושים וצדיקים ורחוקים מהגשמיות, אומר רבנו אברהם אזולאי, בן אדם הנשמה שלו יכולה לדעת גם הרבה מעבר למה שקורה באותו רגע. זה הלשון שלו. אבל צריך לדעת, אני זוכר את מרן עליו השלום, כמה פעמים, כל פעם שהיינו נכנסים אליו, הוא היה מאוד מזלזל בדברים האלה. ראיתי ספר אורחות יושר, אני כבר אסביר מה אני מתכוון. הוא אומר, החזון איש עליו השלום, היה יודע הכל, היו בהם להתייעץ איתו בכל דבר. היה פרופסור אחד, קראו לו פרופסור קורקוס, והיה הולך להתייעץ עם החזון איש איך לעשות ניתוח ראש. החזון איש מעולם לא למד רפואה, מעולם. בכל זאת, היה בפרס פרופסור קורקוס, כך כותב הגאון הבן מציון אבא שאול, עליו השלום, יש לו ספר שנקרא אור לציון חוכמה ומוסר. ושם הוא כותב את זה, הוא כותב שהיה פרופסור קורקוס הולך קבוע לשאול את החזון איש איך לעשות ניתוח. לא פרופסור קורקוס, פרופסור וורקוס. הוא אומר, היו כאלה שהיו מביאים מהרופא, הרופא המתלבט, איזה ניתוח לעשות, האם ללכת מפה או להיכנס משם. היו מסרטטים את זה לחזוניש, היו בין החזוניש, אמרו לו, חזוניש, ככה או ככה, חזוניש, הצביע. הצביע. הוא אומר, תעשה ככה, אל תעשה ככה. מה אפשר בזה? מה אפשר בזה? אומר הרבן ציון עליו השלום, רוח הקודש זה לא משהו מיסטי, זה לא משהו שבן אדם זוכה לזה בגלל שהוא עשה משהו. רוח הקודש נכנסת לאדם על ידי רוב עמל ומשנה מרץ בתורה. מי שיושב כל היום ושקוע כל כולו בתורה, יש לו סיכוי לקבל משהו מרוח הקודש. אבל רב חיים קניבסקי ממשיך, הוא אומר, תדע שלחכמים זה לא עניין של רוח הקודש, זה עניין של סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נותן להם בזכות התורה שהם יושבים ולומדים. זהו, זהו. לכן אני ראיתי משהו מדהים היום בבוקר. יש רבנו משה חגיז, יש לו ספר משנת חכמים. שמעתם על הספר הזה? משנת חכמים על פרקי אבות, שם באות רש מם א', במעלה של אימה ויראה, הוא מספר שהיה איזה אחד שהוא למד איתו בישיבה, והוא היה כל היום מטייל ברחבות, לא היה יושב לומד. יום אחד באו סיפרו לו למערם חגיז שהוא נהיה מקובל, יש לו רוח הקודש, הוא עושה את זה, הוא יודע, הוא מבין. ומערם חגיז התפלא, איך הוא מספר? הוא אומר, איך יכול להיות? אני יודע שהוא אמר, אצלו למד, איך יכול להיות שיהיה ככה? ואם היות שהכרת פניו ענתה בי, אמרתי, אולי משגהו. אני ראיתי על הפרצוף שלו שהוא לא מתאים לזה, אבל אמרתי, אולי אני טועה. אולי גדעים נעשו תיישי, אולי, תדע, לא למד בישיבה, אחר כך התחיל ללמוד. שתקתי, אמרתי, ימים ידברו. ואם היות, מספר מהרם חגיז, כמה פעמים קראתי לו, תבוא אליי, בוא נשב נתפלל, נלמד ביחד, פלל אצלי, לא בא. יש לי בית כנסת בבית שלי, לא בא להתפלל. יום אחד נשמע עליו הכל שהוא מתענה משבת לשבת. מספר מהרם חגיז שהוא נהיה צדיק מופלג, מתענה משבת לשבת. ובליל יום הכיפורים היה בחברת לומדים ולא ישן כל הלילה. וקרא בעל פה עדרה רבה וזוטה וספרת צניעותה וספר יצירה. בקיצור, צדיק גדול. אומר מרם חגיז, אמרתי בליבי די, אני צריך לשאול את הלומדים שהיו שם אימו מי הוא באמת. שאלתי אותם, אמרו לי כן, ככה היה, למד ספרת צניעותה ולמד ספר יצירה ולמד כל הלילה. אומר מרם חגיז, עם כל זה לא האמנתי לעדות שלהם, ושלחתי אחריו ואמרתי, תבוא, אני רוצה לדבר איתך. בא. אמרתי לו, כך מספר מרם חגיז, שמעתי עליך דברים שאיני מאמין להם, שמעתי שאתה גאון קדוש, אבל אני יש לי טיפה טיפה כוח הזיכרון, ואני זוכר מה היה, אני זוכר כמה אתה למדת, אז איך אתה הצלחת? אולי תוכל לעשות שאני אעשה לך מבחן? אוקיי, אתה יכול? תעשה מבחן. הוא אומר לו, בואו נתחיל ספרד את שנייה אותה, בסדר? הוא לא בסדר. הוא אומר, הוא מתחיל, קורא וקורא וקורא. הוא אומר לו, רגע, רגע, הפסקת, פספסת פסוק אחד. לפני שמתחילים, אומרים לי, יהי שם השם יברך, מעתה ועד עולם. תחזור. אמר, רגע, שכחתי. אנסה לבחון אותו, לשאול אותו, לא יודע. לא יודע. אומר לו, אתה קדוש? אתה גאון? אתה מקובל? תגיד. אמר לו, אין השעה מסוגלת לכך.
זה לא הזמן.
עכשיו אין הערה. השמיים לא נתנו לי הערה, אז אני לא יכול. ככה אמר לו. תשמעו מה אומר לו מרם חגיז, היה תקיף. גוזרני עליך, בכוח חבריו. אם אתה עושה שוטה מלומדים אחרים, ממני לא תעשה. אתה חושב כולם משוגעים? אני לא משוגע. מפתח ביתי, אין אתה יוצא עד שידע כל דבר שורש. אתה צריך להיות פה עכשיו להגיד כל האמת. או שאתה חכם או שאתה לא חכם. אל תעשה סיפורים. אל תעשה על כולם עוונטות.
יש.
הוא מספר פה מה קרה אחר כך. אני לא אקריא לכם. שם מרחם. שם מרחם. אומר מרם חגיז, תדע. תדע. לא שייך. אין מציאות כזאת פתאום בבוקר לקום ואני בעל רוח הקודש. ואני גאון גדול ואני צדיק ואני מקובל. סיפר לי מישהו, יום אחד היה צריכים קצת כסף, לא היה להם כסף, אז הוא שם חליפה עם כובע גדול, לקח את החבר שלו, שם לו זקן ארוך, ונסעו לאיזה כפר, איזה יישוב, וזה נכנס לבית הכנסת, היה עוזר שלך, תדאג יהיה בסדר. בא לגבי, הוא אומר לו, זה צדיק, וואי, זה צדיק. אוקיי, באמת, הברכות שלו מתקיימות. הוא אומר, אחרי התפילה, מה שהיה שם, איזה תור ארוך, בשנייה אנשים, הבנתם? אז הוא אומר, חגיז היה קשוח, הוא אומר, אין דבר כזה. משחקים, אל תעשו עלינו. תראה, עוד רגע אני אספר לכם, אתם תשמעו. אז אני מספר לכם, כשהייתי אצל מרן עליו השלום בבית, אני ראיתי בעיניי כמה היה כואב לו הדבר הזה. לא אספר לכם סודות מתוך החדר. אבל כמה הוא דיבר, אין דבר כזה, אין מציאות ואין מושג שבן אדם פתאום יפול לרוח הקודש, פתאום יהיה בבא, פתאום מקבל מקבל, צריך לעבוד קשה, קשה, קשה. אומר הרב חיים קניבסקי באורחות יושר, כאשר התלמיד חכם יושב ולומד ועסוק כל כולו בתורה, אז יש סייעתא דשמיא, שהסייעתא דשמיא הזאת עוזרת לו, שאז הברכות שלו, העצות שלו מועילות. לא בגלל רוח הקודש, לא בגלל רוח הקודש, אין קשר לרוח הקודש, אלא זה זוכים בגלל שישיעת הדשמיה. וכאן שאם לא חכם שיושב ועסוק, כמו שאמרת מקודם, אני רק מחזק את דבריך בסך הכל, אם לא חכם שיושב ולומד כל הזמן תורה ועסוק כל כולו בתורה, הכל עוונת.
גם הרב מוצפתי נגד דברים האלו כל השנים שאנחנו
עודים. ובשמה אני מדבר כאן?
הוא נכנס בהם עד הסוף.
ובשמה אני מדבר כאן? הלאה, בוא נמשיך. יש, נזכרתי עכשיו, לפני שבאתי כאן הוצאתי את זה מהארון, זה ספר שנקרא ברכת חיים. מי חיבר אותו? בן יוסף חיים. מי העתיק אותו מהכתב יד? מורנו ורבנו לא יפקד מושבו, כבודו כאן. כאן הוא מספר סיפור מדהים, הצפתי את זה לדוד בדרך, הוא לא האמין שרבי יוסף בן יש חי כתב את זה. הוא אומר, מה עשה? מעשה שהיה. מה היה המעשה? היה אחד מסכן, עני מרוד, אין פרנסה בבית, אין פרנסה. בא אשתו, אומרת לו, יא חביבי, תתחיל להזיז את עצמך, צריך להביא פה כסף. אומר לו, מה אני אעשה? ללמוד סנדלר, לא למדתי. ללמוד חשמלאי, לא למדתי. ללמוד חיית, לא למדתי. מה אתה שאני אעשה? אמר לו, מה הבעיה? היום יש מודה. תזכור איזה חדר מתחת לאדמה. ככה עמוק עמוק. עם הרבה מדרגות שיורדים למטה. תשים איזשהו תלית גדולה על הראש. ואנשים יבואו, תן להם עצות, ותקח כסף. וזה עושים כסף קל. הכי קל שיש. אמר לה איש הזה, תשמעי את חכמה גדולה. אבל אני מפחד. ואם אני לא אלך לי? ואם אני לא אצליח? אחר כך מה, יתבעו אותי לבית משפט, שאני יעצתי עצות לא נכונות? מדהים, היה אצלנו בבית הדין, היה פעמיים, שתבעו אדמו"ר, שיעץ עצות לא נכונות, השם מרחם מה קרה מזה. השם מרחם, לא רק יעץ עצות לא נכונות, הפוך. הפוך, אז בא חסיד, תבע את האדמו"ר שלו, מה אתה שיקרת עליי, רימית אותי? אז מפחד, אומר לה, אני מפחד, תבעו אותי לבית משפט, רשלנות. רשלנות, כן? אמרה לו, אבל מה, צריך פרנסה. כל יום באה, דופקת לו במוח. יא חביבי, חברי, הבעלי היקר, צריך כסף, איך תהיה מקובל. קראת שלא היה ברירה, שמע בקולה. פתח קליניקה. שם את הטלית על הראש, כיסה קצת העיניים, שם את זה, ויאללה, מתחיל. נראה, תור ארוך. איזה הצלחה, מסחרר. אתם יודעים, איך אומר מלי דוד, הרב מספר תמיד את כל הקונצים שיש להם, איך הם עושים. הצליח. אחד, שתיים, שלוש, מצליח. הולך לא טוב. ואני היום, המלך של העיר, של המדינה, שמע שיש לו כזה חכם, קובל, בבא, עושה כסף, כזה מוצלח בעיר. אמר, רגע, איך יכול להיות שאני המלך ואני לא יענה ממנו? קרא לו, חביבי, שמעתי עליך שאתה חכם גדול ואתה מוצלח ואתה מבורך. אמר לו, כן אדוני המלך, זה לא מיידי, זה מקדוש ברוך הוא שלח לי, נתן לי שכל, נתן לי חוכמה, נתן לי דעת, נתן לי רוח הקודש, נתן לי. יפה, טוב, אני רוצה שתהיה היועץ שלי. אמר לו, אדוני המלך, מי אני ומה אני, מה חיי, אתה גדול, אתה ענק, אני לא יכול. אמר לו, לא, אני רוצה אותך אצלי. טוב, יש ברירה, המלך אמר. חזר הביתה, איזה אישה, מה עשית לי? מה עשית לי? תראי איפה נפלתי עכשיו, אם אני לא אצליח. אמרת לו, מה אתה דואג? כמו שהצלחת עד היום, תצליח הלאה. לא עברו שלושה ימים, שלושה ימים לא עברו, והנה, גניבה, מכיר את הסיפור?
ימור מהמלך אוצרות.
אז רגע, זה כמובן, זה... לא, גבו את, היה גניבה בתוך האוצר של המלך. נכנסו גנבים, וגנבו את הטבע הכי יקרה שהייתה. הכי יקרה שהייתה. המלך, בשנייה הראשונה ראה את זה נבהל, אמר, אבל מה לי להזמין משטרה? המשטרה בין כל לא יודעים לתפוס גנבים. אני אקרא לחכם שלי, המקובל, והוא יעשה ככה וזה, וידע מאיפה הגנבים, והיית הטבע, מה הבעיה? קרא ליועץ שלו. אמר לו, כך וכך המעשה, אני נותן לך, גוזר עליך, שאתה צריך להביא לי את הגנבים לפה, להביא את הטבע, ואם לא תביא, על עמוד התליה. מה המלך, אני לא ככה עד כדי כך כמו שאתה חושב, תחיל לחפש תירוצי, מה אני עושה. אמר לו, אין לך ברירה, אתה חייל, גזירת המלך, להביא לפה את הטבע. טוב. אמר לו, תשמע, אדוני המלך, אני צריך בשביל זה 30 יום. וחוץ מה-30 יום, אני צריך שתגזור על הגננים אצלך בפרדס, שיביאו לי 30 תפוחים. 30 תפוחים, שיביאו לי הביתה. ואני אתפלל לקדוש ברוך הוא, ויבקש ממנו שיעיר את עיניי ברוח הקודש, ואני אמצא את הגנבים. אמר לו, המלך, קובל, תקבל תפוחים, אין בעיה. טוב. חזר הביתה, עוד פעם, אשתו איזה רעת, מה עשית לי? תראי איזה מרשעת, תראי עכשיו אני על עמוד התלייה. אמרת לו, עכשיו רגע, מה הסיפור? ספר לה, בוכית, מה עוד שליש? אמרת לו, רגע, אבל למה תפוחים? מה אני אעשה עם התפוחים? ראיתי, הפועלים הביאו פה ארגז עם 30 תפוחים, מה אני אגיד לך פשוט מאוד? כל יום אני אוכל תפוח אחד כדי לדעת כמה ימים נשארו לי. מספור את הימים. יש לי 30 יום לחיות. כל יום אני יודע, הלך אחד, נשארו. אז כל יום, בשעת הערב, בארוחת ערב, אחרי ארוחת ערב, אתה חרית להביא לי תפוח. ככה אני אספור את התפוחים. ומי יודע, אני אשא אל אל כפיים, אולי ירחם, אולי יחמול. טוב, היא אומרת לו, מה שתגיד, עושים. בינתיים, פרסם בעיירה, כל העיר הייתה רועשת, שהמלך קרא ליועץ הסתרים, וציווה אותו להביא את הגנבים ואת הטבע, ואם יביא, מחו לו, ולא על עמוד הקליעה, וכולם מחכים לראות מה יקרה עם רוח הקודש, עם הצדיק הגדול. בוא נראה. טוב. בשעת הערב, בינתיים הגנבים שמעו כך, אמרו, בוא, אנחנו צריכים לראות באמת איך בעל רוח הקודש יגלה אותנו. מה עושה? אמרו, נשלח שליח אחד, הם היו 30 גנבים. נשלח שליח אחד, יעמוד בארוחת ערב, כשהוא יושב עם אשתו, ויאזין מאחורי החלון, לשמוע מה הוא מתכנן, ונדע אם הוא יצליח או לא יצליח. ככה היה, גנב אחד עמד מאחורי החלון, בארוחת ערב, זה יושב לאכול, אוכל את האבוקדו, את העגבניות, אני יודע מה, החביתה שעשתה לו אשתו, ובסוף האוכל מביאה לו את הפוח. אומר לה, אחד בא. נשארו 29. זה שומע מאחורי החלום, סקן התחיל לעשות במכנסיים. וואה, תפס אותי, הוא יודע, הכל הוא יודע. חזר מיד לגנבים, אומר להם, תשמעו, הוא עלה עלינו. מה? אומר, אחד בא, 29 נשארו. הוא התכוון, אני באתי, עמדתי מאחורי החלום, ונשארו 29 גנבים. אבל לא יכול להיות, מאיפה הוא יודע? הוא אומר, שמה, שרוח הקודש? טוב, מחרת אמרו, צריך לשלוח שתיים, למה אולי זה היה מדומיין. שלח שתיים, יבדקו, אולי יש אמת או לא אמת. עמדו מאחורי החלון, נגמר האוכל, הביאה לו תפוח שני, אומר לה, שתיים, באו, נשארו 28. אלה שמעו את זה, נפל ליבם בקרבם, וואי, 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 וואי. רצו מיד לחברים שלהם, אמרו, אין, בטוח, עלה עלינו בטוח. אמרו, לא יכול להיות, מאיפה עלה עלינו? אמרו, נשלח 3. אבל עכשיו 3, אלה הפייטרים, הכי, 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 אלה הראשים שהם לא מדומיינים. הם באמת גנבים אמיתיים. הם יעמדו מאחורי החלום ויקשיבו. טוב. והיא העת, אוכל ארוחת ערב, גומר, הביאה לו תפוח השלישי. מה אומר לה? 3 באו, 27 נשארו. וואו, זה צדקו אלה. דברו אמת. מה עושים, מה עושים, מה עושים? שמע, לפני שבאמת יגיד למלך שזה אנחנו, נעשה איתו איזושהי עסקה. נפוק אצלו בדלת, נתחנן על נפשנו, ניתן לו איזשהו שוחד, ונגמור את הסיפור לפני שירוץ למלך. דפקו בדלת. זה יושב בברכת המזון, פתאום הוא רואה איזה 3, וואי, 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 רק השרירים, רק הקעקועים שהיה להם שם, מפחיד, שמר אחר. מה, מי אתם? אני צריך לדבר איתך בארבע עיניים, יש לנו איזשהו עניין דחוף. מה, הרב לא מקבל עכשיו קהל. אומר, לא, הרב זה דחוף, דחוף, צריך משהו דחוף, דחוף, דחוף. טוב, קיבל אותה. מה? מספרים לו, אנחנו יודעים שאתה התמנית להיות הזה, אנחנו רוצים לעשות לך עסקה. מה אתם רוצים? אנחנו נגלה לך איפה הגניבה. איפה אתם יודעים? לא משנה, אנחנו, אבל זה בתנאי שאתה לא תגלה מי אמר לך. תחיל לחקור אותם, תגיד להם גם מוסר, מה אתם גנבים, אסור להיות גנבים, אין לכם מה לעשות בחיים. בסוף אומרים, אתם יודעים מה? על החיים ועל המוות, אני מסכים. עשה עסק, אתם תגידו לי איפה הטבע, ואני לא אגלה למלך מי אמר. אמרו לו, יופי. מה? תספרו לי איפה הטבע. אמרו לו, תשמע, אנחנו חפרנו חפירה מתחת לבית של המלך. היה מנהרות של החמאס. נכנסנו עמוק, עמוק, עמוק. הגענו עד החדר, לקחנו את הטבע. כשבאנו לצאת מהמנהרה, שמענו קול של שומרים מעל הדלת שלנו. אמרנו, עכשיו אם נצא עם הטבע, יתפסו אותנו על חם, אוי, אוי, מה יעשו לנו? מה עושים, מה עושים, מה עושים? חשבנו, חשבנו, חשבנו. החלטנו, בתוך הפרדס של המלך, בפינה, איפה יש המחלון הכחול, מתחת שמה אנחנו נעשה חפירה, נקבור שמה את הטבע ונברח משם לבד, והיה ונצליח למחרת נחזור למקום הזה וניקח את זה מהר, ולא נצליח לפחות לא יתפסו אותן. אז זה נמצא שמה בבור הזה. אמר להם על העיני על הרסי, תודה לכם על המידע, אני לא מספר כלום. לחצו ידיים, אמר להם, אל תדאגו, לא יקרה לכם כלום, הכל בסדר. חזר למלך, מחרת בבוקר, אמר המלך, אדוני המלך, אני מצאתי את זה, הרוח הקודש גלתה אליי, וגלתה לי איפה זה. איפה הגנבים? הרוח הקודש לא גלתה לי, גלתה לי רק איפה הטבע. באמת? טוב. מה, איפה זה? זה לא ככה, מגלים את המלך איפה הטבע. צריך לעשות מזה מסיבה גדולה. אמר, תביא את כל החברים שלך המלכים, ביום השלושים שקבענו, כי זה רק היום ההוא, כי קבענו שלושים, אז הרוח הקודש נותנת לי רק באותו היום, ואני נעמוד שם בפרדס, ואני אגיד לך איפה אתם. אמר, טוב, קיבל. הוא מתקשר לכל החברים שלו, המלך, ואומר להם, איזה יועץ יש לי, איזה רוח הקודש יש לו, וואי, 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 וואי. תבואו כולם, באו. והיה עת, הוא הגיע עם הטלית יותר ארוכה, כיסר זו, שכולם איזה, עשה פרצופים, עשה עם הידיים, עם הרגליים, אמר, תחפרו פה. והפועלים של המלך התחילו לחפור, לא יאומן קרה, מצאו את הטבע. והמלך נשקו על ראשו, אמר לו, איזה צדיק אתה, איזה מקובל, איזה זכות זה נתן לי שזכיתי בך, וואי, בכל מה שאתה רוצה צריך לתת לך. זה חזר הביתה עוד פעם, אשתו, איזה רעת, מה עשית לי, מה עשית לי, היה לי הפעם נס, אבל מה יהיה פעם הבאה? מה יהיה פעם הבאה? בשביל מה הכנסת אותי לתוך הג'ורה הזו? ואומרת לו, לא, מה אתה מדבר? מי שהציל אותך עד היום, יציל אותך הלאה. אומר לה, לא, אני מפחד. והוא בלילה מסתובב על המיטה, הוא אומר, איך השם הציל אותי, אבל מה יהיה? והיא מתעוררת, אומר, מה קרה לך? אומר, אני לא יודע מה לעשות. אמרת לו, תפסיק, אתה מפריע לי? לא. בסוף אמרת לו, תשמע, אני יש לי עצה. מה? תקשיב, אתה תעשה איזשהו פעולת שטות, שהמלך יחשוב אותך שוטה, וישים אותך בית משוגעים, וזהו, נגמור את הסיפור. את הכסף היא תיקח, אבל היא ילך בית משוגעים. טוב. אמר לך, היום טוב. איך אתה, מה, איך נעשה? לא יודע, תחשוב, מה, אה? אני אבוא אעשה פעולת שטות, כל המלך כולו מוקף בשומרים, ביועצים, במנכ״ל ראש הממשלה ומנכ״ל המשרד ויועץ לענייני ביטחון ויועץ לענייני זה, איך אני אגיע אליו? אמרת לו, מה אתה דואג? המלך הרי מכיר אותך שאתה חכם הגדול, כולם יודעים לתת לך כבוד, תלך תן למלך איזה סתירת לחי אחת, מיד יקרא לשמוע, שימו אותך בכלא ונגמר. רעיון טוב, תשמעי, את עשר. אחרת בבוקר קם, רץ לבית המרחץ. הוא יודע, המלך שם בא לבד, שם לא הולכים איתו, לא יפה, משארים בחוץ, לא כבוד. חיכה לו שם בבית המרחץ, הוא בא להיכנס, הם יודעים, זה היועץ החכם הגדול, אם הוא אומר שצריך להיכנס, נכנס, נכנס שם. אומר הבן איש חי, עליו השלום, נכנס לשם, והמלך ערום. זה ניגש למלך, נתן לו סתירת לחי כזו מצלצלת, המלך היה בשוק, מיד שם, וברח. המלך שם מיד את המכנס שלו, והתחיל לרוץ אחריו עם החרב, תפסו אותו, תפסו אותו. לא יאומן, אומר הבן איש חי, אני אקריא לכם את זה, שתאמינו לי. וואי, אומר הבן איש חי, אחר שיצא המלך מבית המרחץ, תכף נפל התקרה של המרחץ. איך שיצא המלך מהמרחץ, נפלה התקרה. המלך ככה, בשביל ימינה, מסתכל שורה, מה? הוא בא להציל אותי! חיבק אותו, נשק אותו. אומר לו, תגיד לי, אבל למה לא יכלת להיכנס, להגיד לי, המלך, צא מהר! למה צריך לתת סתירה? מה זה הביזיון הזה? אומר לו, תראה המלך, אני יודע, אם הייתי אומר לך צא, היית מסתכל, חושב פעמיים, בינתיים היית נופל את התקרה והיית מת. אתה תכנס סתירת לחי, בשנייה ברחת, ואז זכית שלא מת. המלך, איזה נשיקות, איזה חיבוקים. וזה חוזר הביתה, אמר לי, אשתו, איזה איש הרע. לא יודע, השם הציל אותי פעם נוספת, אבל מה יהיה פעם הבאה? אומרת לו, תשמע, אתה מחר בוקר תלך למלך, תגיד לו, מגיע לך פרס. את הטבע מצאת לו, מהמרחץ הצלת אותו, מגיע פרס, לא? אתה יודע? נו, ו? תצא ממנו את הפרס שהוא יבטיח לך, תגיד לו, תשחרר אותי. זהו, תשחרר, די, לא מסוגל יותר. ואז אם הוא יבטיח לך שיתן לך את הפרס, הוא יתן לך לשחרר אותך. וואי, איזה חכמה לא גיד. היית צריכה לשבת שם מתחת לזה, היית חכמה, לא אני. בא, 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 בוקר אמר למלך כך, וזה, המלך אמר לו בסדר. הוא אומר, מה המתנה שאתה רוצה? הוא אומר לו, תשחרר, די. תן לי, אני רוצה לחזור לעיר מולדתי, לא מסוגל. אמר לו, המלך קיבלת. אבל איך אני אעזוב אותך? טוב, הבטחתי לך, קיבלת. אומר רבן ישחי, מה אני רוצה לספר לך בסיפור הזה? כל זה מובא בספר בקת חיים, כל אחד יכול לפתוח לראות, פרשת נוח. אומר רבן ישחי, תבין, הנביא זכריה אומר, והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים איש מחזיו, בינבאותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. אומר הנביא זכריה, אומר רשי, מה זה דרך מסיתים ומדיחים? מתעטפים בתליתם כאילו הם אנשים צדיקים למען יקבלו כחשיהם. הוא עושה עצמו צדיק, סוגר העיניים, הוא עושה עם הידיים, עם הרגליים, וכולם בטוחים מדובר בקדוש עליון. הוא אומר, כן, יש לך זכות בחירה. הבן ישחי עליו השלום היה בעיראק, בבבל. היה שם הרבה מדומיינים, הרבה מסכנים. הוא אומר לך, תשמע, יש לך זכות בחירה. כן, השם נותן לנו את האפשרות לטעות. יש הרבה משוגעים. אתה צריך לפתוח עיניים חזק חזק ולדעת שרק החכמים לכם. רק לחכמים יודעי התורה, לומדי התורה, אלה שקדושי עליון שלומדים תורה באמת, רק הם קשורים עם התורה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף. אבל סיפור כואב מאוד שמובא בספר שו"ת בניין ציון. רק כדי להמחיש עד איכן אדם יכול להידרדר ועד איכן הוא יכול להגיע. שו"ת בניין ציון חיבר אותו גאון קדוש בארצות אשכנז. והוא כותב סיפור מזעזע שהיה בזמנו. אומר, היה אישה אחת תמימה ושחלה, שבעלה היה יוצא קבוע פעם בחודש, שבוע, שבוע וחצי, הולך עושה מסחר, יוצא לדרך. מספר הבניין ציון, יום אחד דופק אצלה בדלת, אני אקריא לכם את לשונו כי זה לשון קדושה. יום אחד דופק אצלה בדלת אחד שנראה אני מרוד, נראה מסכן, מסכן, מסכן אמיתי, אין לו כלום. באיש אחד ממדינת פולין ובגדיו קרועים, ויבקש מהאישה מקום ללון. והאישה אשר הייתה צנועה ביותר כל ימיה, אבל הראתה כסלטה, רחמה עליו ונתנה לו מקום ללון וגם לאכול ולשתות. אמנם האורח לא אכל אצלה שום דבר מן החי, גם לא שתה שום משקה, רק מים. וכהנה עשה מעשה פרישות וסיגף עצמו בסיגופים קשים. כל לילה כשהלך לישון לא ישן על המיטה, היה יושן על הארץ ואבנים תחת ראשו. ומדי יום ביומו טבל במים קרים של נהר פעמים בעת הקור. כך נהג בבית האישה, מספר הבניין ציון, מיום ראשון פרשת תרומה עד שבת קודש פרשת תצווה. אמנם, מספר הבניין ציון, בליל שבת קודש, אחר גמר הסעודה, התינוקים ומשרתי הבית עמדו כולם מעל השולחן והלכו לישון. האיש הרמאי עודנו יושב על השולחן עם האישה לבדו, ונכנס איתה בדברים. תראה כמה צריך זהירות. הלכו לישון הילדים, הלכה לישון למשרתים, יושבת האישה, הכינה את השבת, עבדה קשה, ויושב המסכן הזה, והוא מתחיל לשאול אותה, מי את? איזה משפחה את? מה את עושה בחיים? איפה בעלך? מדבר איתם, פטפט. שאלה אותו, מי אתה? ומאין תבוא ואנה תלך? אמר לה, שלוחה דרחמנה אני. אני שליח של הקדוש ברוך הוא. ושמי אליהו הנביא. ואת החי אנוכי מבקש לקבץ אותה מארבע כנפות הארץ, ואין מגלין הדבר אלא לצנועי. מספרים את זה לאף אחד, זה סוד. רק את, בגלל שאת צדקת, ספרתי לך. לא מספר לאף אחד. והאישה לרוב סיכלותה האמינה לו. טיפשה. הלכה לישון. והאוכר הנעל עודנו יושב על מקומו עם ספר פתוח ובוכה ומתפלל ולומד. לאחר חצות לילה עמד והלך לאט על אצבעות רגליו אל המיטה אשר האישה שם, ואיר אותה משנתה וידבר אליה, הנה הלכתי מקצה הארץ ועד קצה הארץ ולא מצאתי צדקת כמותך אשר היא ראויה לצאת ממנה המשיח, אך המניעה היא מצד בעלך שאינו הגון לכך, לכן נשלחתי מן השמיים וכולו, וכעת חיית אל דיבן והוא יהיה משיח בן דוד ויגאל את ישראל. ואז היא אומר לה, אבל מאיפה תדעי שאני אליהו הנביא? אולי לא, צריך סימן. מה הסימן? אמר לה, ביום שלישי הבא עלינו לטובה אני אקום ואלך, אני כבר לא אהיה פה. את תקומי בבוקר, תפתחי את הטבע שנמצאת בחדר ותמצאי שם מטמון רב 400 דוקתן של זהב, אבל זה בתנאי שלא תפתחי את הטבע קודם לכן. זה ככה, באמת? טוב, שמעה בקולו, עשה מה שעשה. האישה הזאת, איך שיצאה השבת, מיד כתבה לבעלה טלגרמה ואומרת לו, יא חביבי, אין צורך שתעבוד, אתה לא צריך לעבוד, יש לנו מלא כסף, תבוא מהר הביתה. הוא אומר, אה? למה? אומרת לו, סוד כמוס, תבוא מהר הביתה. והיה יום שלישי, בעלה הגיע הביתה, בינתיים הוא נעלם. בעלה הגיע הביתה יום שלישי, פתחו את הטבע, אין כלום. מה? לא פרצה בבכי. איזה בכי. סיפרה לו את כל הסיפור. מה למה? לא נורמלית, מה עשית? עוד לא מה אני אעשה, אמר אליהו הנביא. איך אמרת לו שולה? הלכו לרב בניין ציון, לשאול אותו אם צריכים להתגרש שלו. היה מעשה. מעריך על זה תשובה ארוכה. התשובה הזאת מובד גם בשביל שואל ומשיר. וגם שמה הוא כתב בסכין חריף מאוד, והוא כותב שהם צריכים להתגרש, אין שום ברירה, תורה זה תורה, קדושה זה קדושה, אין שום ברירה. למה אני מספר את זה? אנחנו צריכים לדעת שכשהסיפורים האלה על רוח הקודש לא מגיעים ממקור של קדושה, לא מגיעים ממקור של תורה הקדושה, של תמיד חכם שיושב כל היום ולומד, ובאים מכל מיני סיפורים, השם ירחם, יכולים להגיע עד פי פחת. יכולים להגיע למקומות החמורים והמסוכנים ביותר. וזה בסיום הפרשת שבוע שלנו. מה אומר? בלעם. כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אתם עדיין מכירים את הפירוש הנפלא שמפרש מורנו ורבנו. מה זה מראש צורים הראינו? הוא ראה בעיני רוחו את כוזבי בת צור. הוא אומר, גבעות אשורנו, ראה בעיני רוחו את גבעת הערלות של יהושע. הוא אומר, בלעם אלוהים של אלו שונא זימה. אתה יודע איך מצליחים נגד עם ישראל? אתה יודע איך מפילים את עם ישראל? יש דבר אחד. השם ירחם, עריות. קדושה. זה מפילים את עם ישראל. אז עם ישראל כבר אין לו כוח. אמר בלק, אבל איך אני אעשה את זה? איך יכול להיות? הרי עם ישראל קדוש. עם ישראל אפילו לא יוצא אל השוק בשביל לא לראות דברים אסורים. איך יכול להיות? אמר לו, אני אספר לך. כך כותב המדרש. אומר המדרש, אמר בלעם לבלק, תפרסם בעיתונות החרדית שיש יריד למכירת בדים בזול. התורה חסה על ממונם של ישראל, אז מה הבעיה ללכת לקנות בדים בזול? איזה בעיה יש? התורה רוצה שאנחנו נקנה בזול כדי שיהיה לנו פרנסה בשפע. מה עשה בלעם? אמר לו, תשמע, אתה תעשה שוק גדול פתוח, באמצע תעשה שמה דוכנים. בדוכנים האלה תעמיד זקנות. יש בעיה? אין שום בעיה. עמדו על הדוכנים האלה זקנות, והיו מוכרות בדים. באו עם ישראל בהמונה, והיה פרסום, יש יריד בזול, בדים בזול, כלי פשטן, הוא כותב, מדרש. באו עם ישראל בהמונה לשוק, עוברים דוכן דוכן, מתעניינים. הזקנה אומרת להם, זה ככה, זה ככה. הוא מתעניין, אומרת לו, רגע, אתה רוצה לקנות הרבה? אומר לה, אם יש כזה מחירים זולים, בטח, ודאי. אומרת לו, תראה, בפנים יש חנות פה, שם זה יותר זול. פה זה מחירה למי שקונה קצת. אבל אם אתה נכנס בפנים, שם יש יותר זול. אומר בלעם, בפנים, מה, את מי העמיד בפנים? את הצעירות. שם כבר לא היו זקנות. שמרחם, שם כבר הצניעות לא הייתה משהו. אבל הוא סוגר את העיניים ואומר, אני צריך, התורה חסה על ממונם של ישראל, אני רוצה לקנות בזול. נכנס לשם, נתחיל איתה מסע ומתן. והיא אומרת לו, מה, כמה אתה צריך? אומר לה, בוא נשמע את המחיר. היא אומרת לו, תגיד לי כמה אתה צריך, ככל שתקנה יותר, אני אתן לך יותר זול. בינתיים מחייכת לו, עושה לו פרצופים, והוא מתחיל לעשות חשבון, ועכשיו אומרת, דעת מה, בגלל שאת עושה לי את זה במחיר כל כך טוב, אני קונה כמות גדולה. אומרת לו, יופי, כמות גדולה, עושים לחיים. עושים לחיים, לא סוגרים עסקה בלי לשתות משהו. מציעה לו את השחר שלה, ואומר המדרש, ועדיין לא נאסר יין נסך. בזמן בלעם, עדיין לא היה אסור. אז הוא שותה כוסית קטנה של יין. הוא אמר, עבר איסור? התורה מרשה. כיוון ששתה, התחיל לרעור בקרבו. הרואה שלו כבר מתחיל להסתובב. הוא כבר לא במצב טוב. אומר המדרש, מיד הוציאה הראתה מחיקה, ושמה שם אמרה לו, תשתחווה. הוא אומר לה, קדוש ברוך הוא, מה? הוא אומר לה, עזוב, נו, אתה עושה עכשיו עסקה גדולה, אתה מרוויח. והראש שלו מסתובב, עבר עבודה זרה. עבר עבודה זרה, עבר גם גילוי עריות. אמר, קדוש ברוך הוא ראה כך, אמרנו, השם ירחם, מה שכתוב פה בסוף הפרשה. זה בלעם ידע על עם ישראל, כי עם ישראל קדוש, ועם ישראל כשהוא בקדושה מטוב הוא עליך יעקב, אי אפשר עליהם. אבל כאשר הם יורדים, והם עושים מצעדים, והם עושים דברים של צניעות, השם ירחם ויציל, כבר לא נגיד מה. אם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו מכל דבר רע ומכל פגע רע, זה לשמור על הקדושה, לשבת וללמוד תורה, להיות שקוע בעולמה של תורה, כמה שפחות לצאת לתוך הזוהמה והלכלוך ולתוך הטומאה, לשבת וללמוד תורה, לדעת שאין לנו שיעור חוץ מהתורה הקדושה הזאת. אין לנו שיעור. ובעזרת השם נזכה שזכות התורה תעמוד לנו ונעלה מעלה מעלה, ועם ישראל אף אחד לא יוכל עליו, לא ערב רב ולא הגויים ולא אף אחד לא יוכל עליהם, כי התורה מגינה עליהם מכל משמר. מה עכשיו? רבי חנניה? אני סיימתי. מה עכשיו? מקום חבוד.
חזק וברוך.